אנחנו עוברים לסוגיה הבאה, באותו דף, ברכות דף ו. אמר רבי יוחנן משום רבי יוסי, דף זין, סליחה, ברכות דף זין עמוד א'. אמר רבי יוחנן משום רבי יוסי, מניין שהקדוש ברוך הוא מתפלל, שנאמר, והביאותים אל הר קודשי, ושמחתים בבית תפילתי, תפילתם לא נאמר, אלא תפילתי. אלא תפילתי. מכאן שהקדוש ברוך הוא מתפלל. שואלת הגמרא, מה עם מצלי? מה הוא מתפלל? אנחנו עוד נעמיק בסוגיה הזאת. אנחנו יודעים שבן אדם מתפלל. אבל זה שהקדוש ברוך הוא מתפלל, זה כבר חידוש גדול. למדנו כבר סוגיה אחרת, מניין שהקדוש ברוך הוא מניח תפילין? אנחנו מניחים תפילין, זה שהקדוש ברוך הוא מניח תפילין, זה באמת מעניין. למדנו את הסוגיה הזאת. בכל זאת, כרגע מדובר על תפילתו של הקדוש ברוך הוא. שואלת הגמרא, מה הוא מתפלל? אנחנו יודעים מה אנחנו מתפלל, תפילת 18. מבקשים רחמים על עם ישראל, על העולם. אבל מהי תפילתו של הקדוש ברוך הוא? בואו נראה. מהי מצלה? מה התפילה שלו? אמר רב זוטרא בר טוביה, אמר רב, יהי רצון מלפניי שיכבשו רחמיי את כעסי, ויגולו רחמיי על מידותיי, ואתנהג עם בניי במידת הרחמים, ויכנס להם לפנים משורת הדין, לא ינהג בהם במידת הדין. כמה הוא מתפלל? רק תן רק לגמור את הסוגיה, אחר כך נשאל שאלו. תניא אמר רבי ישמעאל בן אלישע, כהן גדול היה, פעם אחת נכנסתי להקטיר קטורת לפני ולפנים, דהיינו לקודש הקודשים, וראיתי הקטריאל יוד קי השם צבאות, דיינו הוא ראה את המלאך קטריאל, וכאן מוסיף עוד יוד קי השם צבאות, שהוא יושב על כיסא רם וניסה, ואמר לי, ישמעאל בני, ברכני. אמרתי לו, יהי רצון מלפניך שיכבשו רחמיך את כעסך, ויגולו רחמך על מידותיך, ותתנהג עם בניך במידת הרחמים, ותיכנס להם לפנים משורת הדין. ונענה לי בראשו. עשה לי ככה תנועה כזאת, כאילו אני מסכים. כמה שמלן מכאן לומדים, שלא תהא ברכת אדיוט קלה בעיניך. אם הקדוש ברוך הוא מנענע כביכול בראשו לברכתו של הכהן הגדול, הכהן הגדול, מה הוא למד הקדוש ברוך הוא? זה אדיוט, למרות שהוא כהן גדול. אז ככה גם אנחנו לא צריכים לזלזל בברכה שמישהו מברך אותנו. אפילו שהוא סתם בן אדם, אומר לנו ברכה. צריכים לקבל את זה באהבה ולהודות לו. מה השאלות? כן, בבקשה. יש דין ויש לפנים משורת הדין. למשל, אתה בא לבית משפט, ובבית משפט השופטת אומרת לך, או השופט אומר לך, עברת באור אדום, מגיע לך 1,000 שקל קנס, אבל אתה מחייך לה יפה וכל זה, אתה נחמד, אתה נראה גם כאן מסכן ואני, אז היא אומרת לך, מצד הדין מגיע לך 1,000 קנס, אבל אני הולכת לפנים משורת הדין, זאת אומרת, תן לך 500 קנס.
רחמים?
מה?
רחמים?
כן, לפנים משורת הדין אני לא הולך לפי הדין, אלא אני פחות ממידת הדין. לפנים משורת הדין זה מבטל את מידת הדין, ומחוץ למידת הדין. קרא הקדוש ברוך הוא, לפנים משורת הדין, אם אנחנו חז ושלום, נלך עם מידת הדין, עם עצמנו, ועם זולתנו, עם כל אחד ואחד, או, העולם היה קשה מאוד. לפי מישהו מרגיד אותך. לפי הדין מגיע לו איזשהו עונש. אבל אתה אומר, אני מעביר על מידותיי, אני לא, לא מגיב על הדבר. אני לפנים משורת הדין. אז זה כאן. אבל בוא נראה את הדברים בתוך או בתוך העבר. השאלה הראשונה היא, כן, בבקשה.
כלומר, דין בעצם זה נהיה הבדל כזה בין טוב
ורע? לא, דין זה אדם שעושה מעשה לא טוב, מגיע לו עונש. יש דין ויש דיין בעולם. העולם מתנהל על פי משפט.
כן, אוקיי. אבל לפי משורת הדין זה באיזשהו מקום מידת הרחמים.
ודאי, כן, ודאי הרחמים. לא, אני מידת הרחמים. לא הולך לפי הדין, לפי הרחמים. עכשיו, בואו נתבונן קצת בסוגיה הזאת. הדבר הראשון, לגבי התפילה. אני מבין שבן אדם מתפלל, אבל אני לא מבין, מה זה, הקדוש ברוך הוא מתפלל? זה נראה קצת, למי הוא מתפלל? אני יכול להתפלל אל הבורא, לפנות אל הבורא, לבקש בקשה כזאת, בקשה אחרת. אבל הקדוש ברוך הוא בעצמו, זה נראה קצת משונה, הדברים, הוא מתפלל בעצמו. בוא נראה את הדברים בתוך. ציור הדבר, אומר הרב קוק זצ"ל בעין היה, ציור, זאת אומרת, איך נבין את המושג הזה שהקדוש ברוך הוא מתפלל? תכלית התפילה אצלנו בשר ודם, היא להתרוממות הנפש. שתהיה מוכנת להתנהג במעלה יותר רוממה משהיא מתנהגת. על כן פועלת התפילה גם כן על השגת המבוקש. דיינו, כשאדם מתפלל, התפילה של האדם היא מביאה אותו למצב כזה שהוא מתרומם, מתעלה על ידי התפילה. עצם העובדה שאתה מבקש רפואה וגאולה ורחמים על כלל ישראל ועל פרט ישראל, הבקשה כשלעצמה פותח לך פתח לעלות בסולם מבחינת להתעלות. העובדה שאתה רוצה טוב זה דבר גדול מאוד. אתה מבקש טוב, אתה לא רק בלבך, אומנם זה עבודה שבלב, אבל את מה שבלב לך אתה מבטא בתפילה, כבר התרוממת, כבר עלית. היסוד הוא שאנחנו מעשיך יקרבוך, מעשיך ירחקוך. אותו דבר התפילה. התפילה היא מקרבת את האדם אל הקדוש ברוך הוא. מרוממת את האדם. מעלה את האדם למעלה. זה התפילה. התפילה היא מנוף להתעלות האדם. ככה. עצם העובדה שאתה מתפלל, בוודאי ובוודאי כשאתה מבקש טוב על הבריאות, אז זה כבר מצב של התעלות. אז זה התפילה. כן, אתה התעלית. כשאתה, למשל, עושה דבר טוב, אתה מתעלה. כשאתה חושב מעשה טוב, אתה מתעלה. כשאתה מתפלל, אתה מבקש דברים טובים, אז במילא אתה מתעלה. התפילה היא מרוממת את האדם, והיא פותחת לו פתח להתעלות עוד יותר ועוד יותר ועוד יותר. ועל ידי זה הוא ממלא את חסרונו. האדם הוא בסך הכל אדם, יש לו הרבה חסרונות, אבל התפילה פותחת לו פתחים להתעלות, להשתלמות, להתרוממות וכו'. הכל זה לגבי האדם, מה לגבי הקדוש ברוך הוא? בוא נראה. והנה לפניו התברך, מה זה שייך? אין מעצור להשפיע הרב טוב, הוא כל יכול. וכבר למדנו כמה פעמים שהוא לא מוגבל, לא מוגבל מכל הבחינות. הוא לא מוגבל בהטבה שלו, עושה טוב בלי גבול. טוב השם לכל ורחמיו על כל המעשיו. אין מה שיגביל אותו, יעצור בו מלעיתים לזולת. הוא יכול לעשות מה שהוא רוצה. איך שהוא רוצה, בכל מקום, בכל זמן. אנחנו לא מכירים מציאות כזאת, כי אנחנו בני אדם. אנחנו מוגבלים ביכולת שלנו, בכוחות שלנו, באפשרויות שלנו. גם לעשות טוב אנחנו מוגבלים. אבל אצל הקדוש ברוך הוא, אנחנו קופצים כיתה, עוברים לעולם לגמרי אחר. עולם שאין בו מוגבלות בכלל. מבחינת היכולת, הוא כל יכול פשוטו כמשמעו. אז מה שייך שם התפילה במקום כזה ששם אין מוגבלות בכלל? והנה לפניו יתברך אין מעצור להשפיע רב טוב. אבל זה לא מספיק שהוא יכול להשפיע. אבל צריך שיהיו מקבלים מוכנים לקבל את השפע. זאת היא הבעיה. מצד הקדוש ברוך הוא, אין לו מעצור ואין לו מוגבלות. אבל הבעיה היא לא מצדו, אלא מצד הכלים, מצדנו, מצד האדם. האם אתה יכול לקבל את הטוב האלוקי? האם יש לך כלים לקבל את השפע האלוקי או אין לך? זאת היא הבעיה. למה המשל דומה? לשמש. השמש מהירה באיזה עוצמה מי יודע? 150 ואט בערך, כמה? איזה עוצמת אור יש בשמש? מישהו מדד פעם את האור? אתם לא למדתם פיזיקה? משהו רציני? משהו רציני? עוצמה אדירה! אם אנחנו היינו קולטים את האור של השמש, לפי העוצמה שלה היינו מתעברים בשנייה. לכן כתוב שיש הדרכות, שיש ליקוי חמה, אז יש אנשים שנוהגים להסתכל אל השמש, לראות את הליקוי חמה, כן, שהירח מסתיר את השמש. אז כולם יוצאים בעזרה, להיזהר כולם, לא להסתכל לשמש, אלא להסתכל אחרי זכוכית מפוחמת או משהו כזה. למה? כי אם מאיזושהי סיבה העצמה של אור השמש יגיע לקרנית, לעין, הכלי הזה לא יכול להכיל שפע כזה, אור כזה, ופשוט האדם יכול להתעבר. והיו דברים בעולם, מעולם שאדם מסתכל לשמש והתעבר. זאת אומרת, הבעיה היא לא בשמש, הבעיה במי? בנו. אנחנו לא יכולים לקבל את מלוא עוצמת האור של השמש. לכן אנחנו צריכים פילטרים. מה זה פילטרים? מסנן, מסכים, מחיצה. עשה חסד הקדוש ברוך הוא עם בריאותיו, המאיר לארץ ברחמים, וסידר אטמוספירה. מה זה אטמוספירה, מי יודע? זה עננים, זה אוויר, זה לכלוך, כל מיני דברים שהם במעשה מין מסך כזה, שלא נותן לקרני השמש לפגוע בנו במלוא העוצמה, אחרת אנחנו היינו לא רק משתזפים מיד, אלא גם היינו מתבשלים מיד. דרך אגב, בשנה שעברה, בקיץ, עשינו טיול משפחתי בחרמון. והחרמון הוא גבוה, יחסית, בארץ, זה די גבוה. ואני לא שמתי לב לדבר הזה. הרי היה יום בהיר מאוד, והייתה השמש זורחה. ואני את הידיים עד כאן, קיפלתי את השרבולים עד לכאן, או שמתי כובע טמבל. אבל כאן שמתי, וככה החזקתי, יש שם, איך קוראים לזה, שעולים ברקבה. אני מוכרח לומר, הידיים שלי ניצלו. אני פתאום חוזר בחזרה מהסיור, אני רואה, היד אדומה כמו עגבניה. למה? היינו יותר מדי קרובים לשמש כנראה. בסך הכל, כמה אחרים, מה הגובה שלו? אלפיים מטר בסך הכל, וכבר נצליתי. כמו תרנגולת. איזה חסד השם עשה לקריית שמונה, שהיא נמוך יותר, למה? אחרת כולם היו מה קורה שם. היו נצלים בשמש. האטמוספירה זה מסך כזה, שהמסך הזה הוא מסתיר את עוצמת קרני החמה שלו, שנוכל לתפקד, נוכל לחיות בצורה נורמלית. זה משל כל זה. הנמשל לגבי הקדוש ברוך הוא. הקדוש ברוך הוא מאיר בעוצמה אדירה. אנחנו כבני אדם, היכולת שלנו לקבל את השפע האלוקי, אין לנו הרבה יכולת. עד רבה. אנחנו ממש מצומצמים, ממש מוגבלים. זה מובן הדבר. עד רבה. אנחנו יוצרים מסכים על ידי ההתנהגות שלנו, מסכים לפעמים, איך אומרים, ממש עננים בינינו ובין המקור האלוקי. מחיצות ממש, כן. אני אתעניין את לו למה הוא לא עשה את זה. הכל שקול ומדוד. יש לו כנראה כמה סיבות לעניין הזה. אני לא יודע בצד הפיזי. התפיסה שלנו שכל ההנהגה העולמית, הקוסמולוגית, כולל החמה והשמש, הכל בחסד, הכל מסודר, הכל בחוכמה, הכל, אין שם, אין שום מקריות בדבר הזה. אז הוא סידר את זה כפי שהוא סידר את הדבר הזה. אבל בוא נחזור לעניין שלה. הוא אומר, אם כן, השפע האלוקי עוצמתו אינסופי. הבעיה היא המקבלים, אנחנו כבני אדם, מקבל את האור האלוקי, השפע האלוקי. בוא נראה. אבל צריך שיהיו המקבלים מוכנים. וכל ההנהגה מסודרת בתורה ומצוות, וכל מידה נכונה, היא רק להכשיר את המקבלים לקבל הטוב המתוקן להם בהתאם למה שהם. זה מה שאמרתי, המאיר לארץ במה? ברחמים. זאת אומרת, אתן לכם דוגמה. אם האדם, חס ושלום, הוא רע, הוא לא טוב, הוא מושחת. האדם הזה, אם הוא היה מקבל את מלוא השפע האלוקי, למרות שזה לא מגיע לו הדבר הזה, זה היה בסדר דבר כזה? מאושר, אתם רואים אותו שהוא אלים, הוא מושחת, הוא מכה, והוא עושה, הוא מבסוט, שמח. זה היה מתאים הדבר הזה, היה מתאים. בא הקדוש ברוך הוא עשה לו חסד, מה הוא עשה לו? נתן לו מידת הדין. שהוא, עם כל השחיתות שלו, הוא מרגיש לא טוב עם השחיתות הזו. וכיוון שהוא מרגיש לא טוב, כאילו יש עליו איזושהי הסתר פנים. והוא יחזיר אותו בתשובה אולי, הדבר. זה דוגמה. לכן גורש האדם מגן עדן. למה הוא גורש מגן עדן? אתה לא ראוי להיות במדרגה של גן עדן. ואתה תלך מחוץ לגן עדן על מנת שתרגיש מה זה להיות מחוץ לגן עדן. ואולי תחזור בתשובה. ובסוף הוא יחזור בתשובה. זה מובן הדבר. זאת אומרת, ההערה והשפע היא בהתאם להתנהגות של הבן אדם. זה מדרגה אחת. אבל יש מדרגה מעל המדרגה הזאת. זה מדרגה של חנותי את אשר אחון, אף על פי שאינו הגון. שהוא מיטיב איתנו למרות שלא מגיע לנו הדבר. זה מדרגה עליונה. זאת אומרת שהקדוש ברוך הוא לא נהג איתנו במידת הדין, אלא לפנים משורת הדין. על זה אנחנו הולכים ללמוד, על לפנים משורת הדין. כן, מה רצית? מי רצה אישהו? כן.
מה זה לקבל? הוא אומר שהתורה והמצוות, זה מביא
אותנו
לקבל את הטוב.
ודאי, מידה כנגד מידה. אתה טוב, אתה מקבל את הטוב.
מה זה למשל לקבל את הטוב?
לקבל את הטוב, כשאתה מאושר. היית פעם מאושר. אתה לא יודע. יש קורס לאושר, תראה, מה היית פעם מאושר. תראה, את החיוך שלך, זה מספיק לי, הסימן שאתה לומד תורה. זה לרגעים ולשניות לסעמים. אתה עושה, מישהו כאן עשה מעשה טוב והרגיש אחרי זה טוב? מישהו כאן לא הרגיש את התחושה הפשוטה הזאת לעזור לאיזה מישהו ברחוב אפילו, משהו, להיר לו פנים. פתאום אתה מרגיש, טוב לך בנשמה, הנשמה שלך טובה, מוארת, בגלל שעשית איזה מעשה טוב. מישהו הרגיש רק שהוא עשה מעשה רע פעם? מי הרגיש כאן רע פעם? סימן טוב. אז אתה רואה באופן אינטואטיבי שממש ההשגחה עליך היא בהתאם להתנהגות שלך. מעשיך יקרבוך, מעשיך מה? ירחקוך. ממי? מהקדוש ברוך הוא. ברוך השם, שיש לנו עדיין את הרגישות הזאת, למרות שאני מוכרח לומר זה לא תנאי, כי יש אנשים רעים, כתוב רשע וטוב לו. יש גם מדרגה של רשע וטוב לו.
יש צדיק ורע לו.
זאת אומרת, יש אדם שהוא צדיק ולא טוב לו. ויש לו צדיק רשע, וכן טוב. אבל זה סוגיה בפני עצמה, שנגיע לה בעזרת השם. נלמד אותה. אבל העיקרון הזה, של אני מרגיש טוב או לא מרגיש טוב, אני קרוב לאלוקים או לא קרוב לאלוקים, הוא בערבון מוגבל, הדבר הזה. הוא קיים. זה הנורמה של כל אחד מאיתנו. אבל צריך לדעת, גם ברמה הגבוהה יותר, וגם ברמה הנמוכה יותר, יש מצבים שהאדם הוא מעל למידת הדין, אומר, מידת ההתנהגות של האדם. נוהגים איתו בחסד גם כשהוא לא טוב. יש גם מצבים כאלה. אתה לא רואה, או אדם בעולם תחתון, שהוא בכלל לא רואה את ההשגחה. אין לו בכלל שום תחושה, רגישות לשום דבר, לדברים רעים, הוא עושה דברים רעים, בלי שהוא מרגיש שהוא עושה דברים רעים. יש גם תחושה כזאת. אבל כרגע אנחנו עוסקים ברמה המקובלת, הרמה המקובלת שהאדם זוכה לטוב בהתאם להתנהגות שלו, או למניעת הטוב גם בהתאם להתנהגות שלו. כן.
הרב, אני יכול לדעת להיות כדי... הוא תמיד צריך
להיות
לשפות
את המידות שלו ואת המעשים
שלו. השאלה שלי, איך אפשר, איך אני יכול לדעת
במודעות
שאני באמת כלי,
כאילו... אתה צודק. זה אדם בדרך כלל, תלוי במדרגת האדם. יש אדם שבשבילו לראות את ההשגחה האלוקית, מה שנקרא הארת פנים או הסתר פנים, זה דבר פשוט לו. הוא רואה אם השם מאיר לו פנים, הוא רואה את טוב השם, הוא רואה את חסדי השם, לא רק אצלו בחיים הפרטיים. הוא רואה את זה בבריאות, הוא רואה את זה בטבע, הוא רואה בכל דבר, הוא רואה את אותו. והוא רואה גם כשהשם מסתיר את פניו, הוא רואה כשהוא בדיכאון, בבאות, הוא לא רואה אף אחד, לא רואה לא את עצמו ולא את העולם. הוא על הפנים, זה נקרא הערת פנים, על הפנים, כן. יש מצבים כאלה. יש אנשים שאיבדו את הדבר הזה. לא איבדו לגמרי, אבל הם באות כזה... שהם לא מרגישים. יש ביטוי כזה בחז"ל, חי מרגיש. אתה חי, אתה מרגיש את הטוב ואת הרע. אבל כשהאדם הוא מגיע לפעמים מצבים של חוסר רגישות, שהוא כבר לא חי, אז הוא מת. מבחינה מוסרית, מבחינה ערכית, אין דוגמה. אולי אם כבר משכתם אותי בעניין הזה, אני אצייר את זה על גבי הלוח. ואני אצייר. דיברנו על זה הרבה פעמים. הערת פנים והסתר פנים. זה המציאות שאדם רגיל נמצא בדרך כלל בהערת פנים והסתר פנים. זאת אומרת, הוא רואה את ההשגחה. וכאן אינו רואה את ההשגחה. הוא רואה, אבל בצורה כזאת של מידת הדין וכל הדברים האלה. טוב, נראה את זה בהמשך. באופן כללי אני אומר. כאן יש מדרגות מדרגות בדבר. זה צריך להיות איזה סולם כזה. כאן יונתי בסתר המדרגה. גם כשאת בסתר המדרגה, את יונתי. כן, הסתר פנים והערת פנים. צריך להבין. כאן, במדרגות האלה, יש, בהערת פנים יש שתי מדרגות. יש מדרגה גבוהה מאוד. מדרגת האהבה כלומר. יש מדרגה שנקרא יראה. מדרגת האהבה, מדרגת היראה. גם כאן יש מדרגות מדרגות. בכל זאת, המדרגה הזאת של היראה, אתה רואה שיש דין ויש דיין בעולם. אתה רואה את זה באינטואיציה שלך, בחוץ. זה לא צריך להיות מי יודע מה. אז בן אדם פשוט, הוא מרגיש שאם הוא לא בסדר, הוא מרגיש שהוא לא בסדר. אם הוא כן בסדר, הוא מרגיש שהוא בסדר. הוא מרגיש שזה במצב הרוחני שלו, הנפשי שלו, הוא מרגיש שהוא דבר. אני תמיד אומר, יבוא אלינו מה לאדם פשוט. האדם, מי שמחזיק איזה בסטה מחנה יהודה. ויגידו, אתה מאמין באלוקים, מה הוא יגיד? חוצפן, איזה שאלה, בטח שאני מאמין באלוקים. ומה זה מתבטא האמונה שלך? הוא אומר, תראה, אם אני גונב בבוקר את העגבניות, שם את הריקובות מתחת לתמיד, יש כאלה שמוכרים למעלה את הריקובות, למעלה חדשות, בצהריים מקבלת מס הכנסה. או את הפקח העירוני. הוא מיד מרגיש, הוא אומר, עשיתי את זה, קיבלתי את זה. הוא בריא בנפשו, יש לו אינטואיציה. הוא אומר, אין מקרה. אם חטפתי פה, סימן שעשיתי שם משהו. כל אחד לפי מדרגתו. ניקח את אותו בעל הבסטה, נשלח אותו לאוניברסיטה ללמוד אמונה בקורס למחשבת ישראל לפי שיטות הקדמונים או הראשונים. יש כמה שיטות, שיטת רמב"ן, שיטת רס"ג, שיטת כוזרי, רבי יהודה הלוי, שיטת הרמח"ל, שיטת הזה, שיטת זה, שיטת זה. ילמד את כל השיטות. אחר כך ישאל, תגיד לי, אתה מאמין באלוקים? אתה לא, איזה שיטה? ילך לו כל ה... כל התחושה הטבעית הזאת של השגחה, תיעלם לו מרוב חיפוש שיטות כאלה ושיטות אחרות. בהבנה, מה זה השגחה? נהפך לאינטליגנט. כמה שיותר אינטליגנט, פתאום נאבד לו החוש הזה, הפשוט, הממי הזה. של לראות איך אלוקים משגיח עליך, מדבר זה או מדבר אחר. אז זה נקרא יראת שמיים, מדרגות ביראת שמיים כמובן, יראת העונש, יראת הרוממות. יש מדרגה שנקראת אהבה, ועליה אנחנו הולכים ללמוד כרגע. מדרגה שהקדוש ברוך הוא אוהב אותנו, אפילו כשאנחנו לא בסדר. לא בסדר. הבוחר בעמו ישראל באהבה ולא משנה כיצד אנחנו נראים. וכל מקרה אוהב אותם. אני לא יודע מישהו כאן אהבו אותו פעם באמת. מישהו כאן יצא שיאהבו אותו באמת. אני לא יודע, ההורים שלך אהבו אותך באמת גם כשהיית שובב. אתה בטוח, זה נקרא לאהוב באמת. לאהוב באמת זה בלי חשבון. ללא תנאים. אהבה שאינה תלויה בדבר. אתה אוהב, כמו הדוגמה שחזל אומרים לאהבה שאינה תלויה בדבר, זה אהבה דוד ויונתן. שלהם היו ניגודי אינטרסים. הרי דוד ירש את המלוכה משאול במקום יונתן, שהוא היה צריך להיות היורש. יוכל, אהבו את עצמם, איך ביניהם, אהבת נפש הייתה ביניהם. בלי חשבון. אהבת הורים לילדים, באמת, לא כל ההורים כאן לצערי, אבל בדרך כלל, אהבת הורים לילדים זה אהבה בלי תנאים. אני אוהב אותך בהצלחותיך ובכישלונותיך. אני אוהב אותך כשאתה נחמד וכשאתה שובב. בכל מצב אני אוהב אותך. מישהו טעם פעם את האהבה הזאת? אני שואל אתכם. אף אחד. חסוכי אהבה. אותך אהבו עוד גם כשהיית שובב?
מהכלב שלי.
הכלב שלך אוהב אותך?
כן.
יפה מאוד. כל הכבוד. זה מזכיר לי, פעם, שאלתי ידידה שלי, עוד מגיל נעוריי, למה אין להם הרבה ילדים? למה הם לא עושים הרבה ילדים? הם יכולים לעשות הרבה ילדים, לא חסר להם אמצעים. אז הם אומרים, ילדים שאתה מגדל אותם, בסוף הם גדלים ובועטים בך, אז בלי. מה זה, יש לי כלב שהוא נאמן? בכל מקרה הוא אוהב אותי. הזכרת לי. לכן קוראים כלב, כלב, למה? מישון? כולו לב. יש בו נאמנות לכלב. אני לא מגדל כלבים, אני לא יודע, אבל אתה, יש לך בטח ניסיון. גם כשאתה לא מאיר לפנים, הוא אוהב אותך, אה? אבל בואו, נעבור לעניין שלנו. להבדיל אלף אלפי הבדלות, הקדוש ברוך הוא אוהב אותנו יותר מה שהכלב שלך אוהב אותך. אני שאלתי אותו פעם. הוא אוהב אותך. ויותר מה שההורים שלנו אוהבים אותנו. זה הקדוש ברוך הוא. תדמיינו לעצמכם. אם אתם מסוגלים לדמיין. אהבה בלי גבול, בלי תנאים. אתה נראה ככה, נראה אחרת. בכל מצב, לאורך כל אלפי השנים, הקדוש ברוך הוא אוהב את עם ישראל. הבוחר, לא כתוב בחר, לא כתוב יבחר, מה כתוב? הבוחר בעמו ישראל באהבה, בלי תנאי, בכל מצב, בכל מקום, בכל זמן. תראה, הוא בסך הכל מלך העולם, אדון הכל. אבל לנו יש חיבה, בני בכורי ישראל, חיבה מיוחדת. לכן בתפילת 18, מישהו כאן מתפלל בתפילת 18? מי? אף אחד. אתה התפללת? מתי התפללת?
היום בבוקר.
הלב, 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 הלב של התפילה, זה מביא גואל לבני בניהם למען שמו, במה?
באהבה.
אני רואה שאתה זוכר. באהבה. לב התפילה. לא רק להגיד את זה, להאמין בזה. איזה אהבה? אהבה בלי תנאים. לא אם אנחנו בעד התנתקות או נגד התנתקות. זה לא משנה. לא משנה, בין זה לא מה שאתה, לא שאתה נחמד או לא נחמד.
למען שמו.
מה? למען שמו? גילוי שמו. גילוי רצונו של השם.
יכול
לצאת
למען עצמו?
כן, הוא לא מסתדר בלעדינו, אני בדקתי. הוא רוצה שהוא יתגלה על ידינו, על ידי עם ישראל. על ידי המציאות שלנו, ההתנהגות שלנו. זה יתגלה.
השם לא
יתגלה
אילו
אנחנו נתגלה. תראו, יש להבדיל בין שני דברים, בין מציאות השם וגילוי השם. מציאות השם היא לא מותנית בכלל. בכלל לא מותנית. להבדיל רבפי הבדלות כמו חוק טבע. יש להבדיל בין חוק הטבע וגילוי חוק הטבע. חוק הטבע היה קיים לפני ניוטון. ניוטון גילה את חוק המשיכה. בסדר, אבל הוא לא היה קיים לפני זה, הוא היה קיים לפני זה. המציאות של החוק הטבעי היא קיימת כל הזמן. בא ניוטון וגילה את הדבר. להבדיל כמובן, מציאות השם היא אבסולוטית, היא לא מותנית, היא מוחלטת, הוא לפני הכל ואחרי הכל ובכל מקום ובכל זמן וכו'. המציאות השם היא לא מותנית בנו. אם אתה כן מאמין או לא מאמין זה לא משנה, הקדוש ברוך הוא מלך חי ומה? וקיים. חי וקיים, כל הזמן. גילוי השם זה כבר, הוא בחר בנו מכל העמים, נתן לנו את תורתו, שאנחנו, דרכנו, מתגלה מלכות השם בעולם, השכינה בעולם. לכן אומרים חז"ל, שאילולי ישראל היה כדאי לקיים את העולם, העולם כולו נברא לגילויו של הקדוש ברוך הוא, זה דרך עם ישראל. אז יש שני דברים נפרדים בהם, לא מותנה חפי שלו. אבל בוא נחזור לעניין שלנו, כן.
אמרנו שהדבר המצוות מכשירות את האדם לקבל את הטוב.
כן.
האם זה נכון שבמצב בריא האדם הוא עושה את התורה ואת המצוות בגלל שהוא מסוגל ולא בשביל...
ודאי, צריך לעשות לשמה. הוא לא חשבון, כן יקבל את הטוב, לא יקבל את הטוב. אבל זה לא פותר אותו מקבלת הטוב. הגדולה של עובדי השם באמת, שהם עובדים את השם בלי תנאי. הוא אומר, אתה רוצה להאיר פנים אליי? טוב, אתה לא רוצה להאיר אותו. אני לא מתנה את זה. כמו שהוא אוהב אותנו בלי תנאים, ככה צריכים לאהוב אותו בלי תנאים. זה הגדולה. אבל יש כאלה שבאמת הם מתנים את זה. אומרים, אני דתי, אומרים שמישהו דתי, צריך, איך אומרים, אשרי המאמין, יהיה מושר, כדאי לי, יהיה לי טוב. הוא בא, עובר קורס ליהדות מזורז, ונשאר אותו דבר. מה בשביל מה כל זה? נלך ללקת השנייה, לקת השלישית, אני יודע איך זה. זה לא קרה. אצלנו אנחנו עובדים את השם בלי תנאים. לומדים את זה ממי? מהאבות, מאברהם, יצחק ויעקב. אברהם, יצחק ויעקב האמינו בשם ועבדו את השם, אפילו, איך אומר רבי יהודה הלוי, אמרנו את זה במאמר השני, אפילו עם כל הרעות שבעולם, כל הרעות שבעולם, היו באים עליהם, הם היו מאמינים בשם, ולא היה מזיז להם כאו זה באמונתם. זו הייתה אמונה ודאית, בלי תנאים בכלל. כן טוב לי, לא טוב לי, כן מצליח, לא מצליח, בכלל בלי תנאים. זה היה המדרגה של אברהם, יצחק ויעקב. יעקב אבינו היה בדיכאון 36 שנה, דיקי מה שנקרא. למה? כי יוסף הלך לאיבוד. יוסף איפה הוא היה? אה? במצרים, היה לו ילד נהדר, נהדר בישום בעין, כן, הלך לאיבוד. לא היה לו מצב רוח טוב, נאמר, בלשון שלנו. דיכאון, אני עוזב במרכאות. לא, זה ככה רשי אומר. שמאז שיוסף נעלם לו, הוא היה ממש במצב. פעם שאלתי את יעקב, היית מאמין בשם גם כשהיית במצב ההוא? לא הזיד לי, כי האמנתי בקדוש ברוך. אותו דבר יצחק. 22 שנה הוא היה עיוור. אולי יותר מזה. עיוור, אתה לא זוכר שהוא היה עיוור יצחק? הוא היה עיוור. כשבא יעקב ועשה לקבל, יעקב קיבל את הברכות, הוא היה הרי אולי. אתה זוכר, אני רואה. הוא הפסיק להאמין בקדוש ברוך הוא חזמי שלו. זה לא אמונה. ואברהם אבינו מה עבר בחיים שלו? העקדה, ועם שרה, ועם ישמעאל, ובלגני, וכל זה. לרגע הוא הפסיק להאמין? לא. אצלהם האמונה לא הייתה מותנית בכלל אם כן טוב לי או לא טוב לי, אם כן מצליח או לא מצליח, אם יש לי בלגן במשפחה או אין לי בלגן במשפחה. הוא האמין בכל מצב. אני, זה מזכיר לי פעם אישה סקנה, אחת שהייתי בבית חולים, בביקור חולים, ושם היה חדר טיפול נמרץ, ופתאום יוצאת איזו אישה סקנה, ככה, ברוך השם, הבן שלה בטיפול נמרץ, ברוך השם, ברוך השם. תפקי! אלוקים גדול, ברוך השם. מאמינה. היא הלכת בדרך האבות והאימהות. מאמינה בכל מצב. האמונה לא אצלה ולא מותנית. זה האמונה שאליה אנחנו צריכים להגיע. בלי מצבי רוח. זה מובן. גם שיש הסתר פנים צריך להאמין. כן, בבקשה.
שני שאלות. לאברהם
אבינו היה תורה משלו
שהוא כן מצא,
כלומר, כלומר,
אני
כתדעת אמנותיסטי,
נכון?
בכל
העמים בעצם.
ודאי, הוא הצליח דרך אגב. הוא הצליח, קרא בשם השם כל עולם, והיום רוב העולם מקבל את אמונתו ודרכו של אברהם אבינו, המצרים והמוסלמים, להבדיל כמובן מהיהודים, אבל האמונה האמונותיסטית, מה היה אברהם אבינו? אברהם אבינו העלה את הראשון בהיסטוריה שקרא לאלוקים אדון. אדון, מה זה אדון? כך אומרים חז"ל. לא רק במציאות השם. כל אחד מאמין, יש קצת שכל, מאמין שיש כוח עליון. מי לא מאמין שיש כוח עליון? מי שמתבונן בבריאה, בטבע, בקוסמוס, בהיסטוריה, בכל דבר, רואה, יש סדר בעולם, ודאי שיש מסתדר בכל... זה לא האמונה המיוחדת של אברהם אבינו. האמונה המיוחדת של אברהם אבינו זה לא להגיד שיש איזה בעל הבית לעולם ותו לא. אלא האמונה הגדולה של אברהם אבינו שאנחנו ירשנו אותה, שהוא קרא לו אדון, דהיינו האמונה מחייבת. אני עבד, הוא אדון ואני העבד שלו. אני עושה את רצון הבורא. לא רק באופן אבסטרקטי מקבל שיש איזשהו כוח עליון. אלא האמונה מחייבת לעשות רצונו של הבורא. או, זה המיוחד בעם ישראל, ללכת בדרכיו של הקדוש ברוך הוא. להידבק בו, ברצונו, וכל הדברים האלה. זה המיוחד. תשאל אותי אם העולם דבק באמונה הזאת של... לצערי הרב, עדיין לא, אבל הם בדרך הנכונה, כמו שאומרים. כל העולם אנחנו מאמינים, מלא הרדה את השם כמעין ליד מחסים. דיינו, האנושות כולה תלך בדרך אברהם אבינו, לא רק במציאות באמונה המונותואיסטית, שיש כוח עליון אחד שמנהיג את הכל, אלא גם באמונה שהאמונה הזאת מחייבת אותך להיות בן אדם טוב. ודאי וודאי, זה עניין של כמה ימים או כמה שבועות, מה שכולם יחזרו בתשובה מעבר לשם. כן, אבל אנחנו, בואו נתקדם קצת בדור
שלנו. אני חושבת שאני אתם שומע לי קצת, לגבי הגילוי של השם, כלומר אדם,
זה תלוי, זה תלוי. גילוי זה חסד. זה חסד. לא כל אדם, השם, מתגלה אליו. אני לא מדבר ברמה של נבואה, רוח, כל הדברים כאלה. ברמה הפשוטה האנושית של לראות ההשגחה האלוקית. לראות את האי-מקריות בחיים שלך. זה חסד. לא כל אדם. לפעמים האדם הוא מאוד מפוזר. מאוד חי במקריות. הלכוני בקרי, וילך איתם בחמת קרי, עד ממקרה זה, מקרה זה, מקרה זה, הולך ממקרה לקרה, מקרה למקרה. לראות בעיני נשמתך, שבעצם יש אדון לבירה, יש הכל מנוהל, והכל באחריות, ויש לך תפקיד חשוב בתוך כל המערכת הזאת. כל הדברים האלה, זה צריך להיות בוגר מכון מאיר. כמה זמן אתה לומד מכון מאיר? זה לא מספיק, עוד שבועיים זה יהיה בסדר. זה לראות את זה. זה דרך ללמוד את זה. לא רק לחוות את זה, ללמוד, להכיר, ללמוד יסודות האמונה. כן.
אמרנו שהשם מאוד אוהב אותנו. אבל גם לגלות את זה זה לא פשוט.
אתה צודק. וחסדי השם. אתה צודק. יש אנשים, איך אומר הרמב״ם במבוא של המורה נבוכים? אומר שהניצוץ האלוקי, יש אנשים שכל החיים זה לא יתגלה להם. הם חיים בחושך כל החיים. הם לא רואים איזשהו הערה נשמתי. הם לא רואים את ההשגחה ולא את הטוב ולא שום. הם חיים אנשים, מה שנראה, קשה יום, כל יום קשה להם. יש להם מרירות גדולה, יש להם קושי עצום לחיות כל יום. לא טוב להם פשוט. יש כאלה אנשים. אבל שמה יש מכון מאיר?
יש את הדברים האלמנטריים שבן אדם באשר הוא יכול לשאול את עצמו למה כל כך ברור לו שהוא קם ונושם, למה כל כך ברור לו שלא הוא זה שעושה את התאונת דרכים ונהרג בה.
אבל לא כל אדם קשוב למה שאתה אומר. יש אנשים שקשובים יותר, רגישים יותר, עדינים יותר, ומרגישים באמת כמו שאתה אומר. יש כאלה שלא. יש אנשים שמאוד מחוספסים.
אני מדבר על אלה שמחפשים את האלה. אני לא מדבר על אלה שלא רוצים לשמוע או לא רוצים. כן. שזה נראה להם קרי, כמו
שאתה אומר, שהכל נראה במקרה. כמה שאדם יותר עדין ורגיש, הוא רואה את האי-מקריות בחיים שלו. באינטואיציה, הוא לא קורא לזה בשמות, לא השגחה ולא אלוקים ולא זה, אבל הוא מרגיש, יש לו, אדם, יש לו ראייה נשמתית, זה נקרא, ראייה אינטואיטיבית, פנימית. ואם זה קיים אצלו, אשרה, מה טוב לו, אם זה לא קיים, אם הוא אדם טכנוקרטי, אדם שחי באיזה מסגרת, והמסגרת, 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 אין לו איזה התבוננות פנימה לתוך החיים. אז אדם כזה יכול להגיד, הכל, תשמע, הכל אצלי באופן לוגי, באופן...
מדעי.
כן, מדעי, מסודר. אולי, אין, בלי נשמה, חיים בלי נשמה, כמו שהוא. בלי פנימיות, בלי מגמה פנימיות. יש גם מציאות כזו. אבל בואו, אני רוצה ברשותכם קצת להתקדם עוד לא הגענו לשאלה, הרי השאלה היא, האדם מתפלל, אנחנו מבינים למה, הוא רוצה להשתלם, רוצה להתקדם, רוצה להתקרב לקדוש ברוך הוא. אבל מהי התפילה של הקדוש ברוך הוא? בואו נראה. אמנם, בהירו כאן, בתפילה של הקדוש ברוך הוא, סוד מיטוב ההנהגה האלוקית. מכיוון שזה סוד, אז אני לא אגלה לכם. אבל מכיוון שהרב גילה את זה, אני אקרא את זה. בסדר. אבל זה סוד. תגידו, בלי נדר תגידו, זה סוד, נשמור את זה, במה? נשמור את זה בסוד. אבל סוד הוא אומר, גילו, הוא אומר, כאן בא לגלות סוד. סוד גדול, תורת איזה תראה, תורת הסוד. אנחנו הולכים ללמוד מה שנקרא תורת הסוד. בואו נראה. אמנם בהירו כאן סוד מיטוב ההנהגה האלוקית, ששם, ששם דרכים בהנהגתו יתברך, שיתעלו המקבלים להיות ראויים לקבל רוב טוב יותר מקיפים מידתם. אנחנו רגילים למידה כנגד מידה, זה הנורמה. הנורמה כאילו הכל מנוהל לפי חשבון. אתה טוב, תקבל טוב. אתה לא טוב, לא תקבל טוב. כמו ילד קטן, העולם שחור לבן. הכל ברור. הכל מסודר. מידה כנגד מידה. אבל אנחנו מגלים את הסוד. יש גם מדרגה, קומה מעל זה, שהקדוש ברוך הוא נוהג איתנו לא לפי ההתנהגות שלנו. יותר טוב ממה שמגיע לנו. זאת אומרת, הוא עושה איתנו הרבה הרבה טובות, גם כשאנחנו לא בסדר. הוא אוהב אותנו מדעת האהבה, כמו שדיברנו מקודם, כמו אהבת הורים לילד, גם כשהוא שובב, הם אוהבים אותו. זה מה שהסוד הגדול. ואת הסוד הזה בוא נלמד אותו, בוא נראה.
שאין אדם עושה שטוב בעיני אדם.
גם כשאתה לא עושה את רצון השם, הוא אוהב אותך. והוא מיטיב איתך יותר ממה שמגיע לך. יותר ממה שמגיע לך. ואותם הדרכים שמובילים לכך בהנהגה, כל אלה, לאותה הנהגה שעשות טוב יותר ממה שמגיע. שהם דומים ממש לתכלית שאנו משיגים על ידי התפילה. דבר זה, שהקדוש ברוך הוא עושה איתנו לפנים משורת הדין, יותר טוב ממה שמגיע לנו, זה נקרא שהקדוש ברוך הוא מתפלל. כאילו הוא אומר, אני, הוא אומר לעצמו, אני רוצה, נכון יש מידת הדין, אבל, אני רוצה לנהוג איתם לפנים משורת הדין. לעשות להם טוב למרות שזה לא מגיע להם. חנותי את אשר אחון, אף על פי שאינו הגון. הוא מבקש כביכול מעצמו. בוא נתגבר על מידת הדין. בוא נתעלם מעל מידת הדין. בוא נקרא את התוכן של התפילה, תקראו. מה אימץ לי? מה מתפלל הקדוש ברוך הוא? אמר רב זוטרא בר טוביא אמר רב, יהי רצון מלפניי, שיכבשו רחמיי את כעסי. מידת הכעס. שמידת הרחמים זה אהבה, רחמים זה אהבה. שהאהבה, בגלל שאני אוהב אתכם, אני לא אכעס עליכם. ויגולו רחמי על מידותיי, שמידת האהבה היא תשלוט. ותנהג עם בניי באיזה מידה? מידת הרחמים, מה זה מידת הרחמים? מידת האהבה. ויכנס להם לפנים משורת הדין, לא לפני הדין. זאת תפילתו של הקדוש ברוך הוא בשמיים, כביכול. הוא אומר, אני רוצה להתנהג איתם, למרות שהם לא בסדר, לאהוב, לגלות את אהבתי אליהם. כי הוא יכול להתחנן לעצמו בעניין הזה. תפילה עצומה, הדבר.
בטוח מתכוון.
זה כמו שאתם כועסים ממישהו, להבדיל. באמת כועסים. אתה מבקש מעצמך, שאני לא אכעס אליו. שאני אוהב אותו. שאני איטיב אליו. למרות שהוא מרגיז אותי, הוא מכעיס אותי. זה מידה גדולה מאוד. מה, להבדיל בינינו ובין הבורא בעניין. אבל זה התוכן של התפילה בשמיים. אבל כאן באים ללמוד עוד דבר. זה התפילה של רבי ישמעאל בן אליש הכהן גדול. שכביכול הקדוש ברוך הוא פונה אלינו, ואומר, אני מבקש שאני, מידת הרחמים, היא תשלוט כאן, אבל אני מבקש שגם אתם תבקשו. אל תבואו חשבון. אדרבה, תתעלו מעל החשבונות. תבקשו רחמים על מי שלא מגיע לו לכאורה רחמים. אתם יכולים לבקש רחמים? מסוגלים לבקש רחמים? אתם מדרגה של הכתר, מדרגת הכתר זה נקרא, מדרגה כבר. זה מובן הדבר? לא הבנתם. טוב, לא נורא. הבנתם?
זה קשור לעקרון
ההנפקה?
קשור לעקרון ההנפקה?
כן, כן. דבר זה נקרא שהקדוש ברוך הוא מתפלל. מתוך שהגאולה העתידה תהיה אף על פי שלא יהיו ראויים לכך. אף על פי שלא יהיו ראויים לכך. כמו שכתוב, וירא כן איש, אומר הנביא ישעיהו. דיינו, מה זה אין איש? אין מי שמבקש רחמים על ישראל. או אין בן אדם שהוא בן אדם. כולם חוטים, פושעים, חס ושלום. כולם לא בסדר, או רובם לא בסדר. נאמר, מה התשובה של הנביא? וישתומם כי אין מפגיע, מפגיע אין מי שמתפלל. ותושל לו זרועו, זרועו של הבורא, זאת אומרת, הוא מושיע אותנו למרות שאנחנו לא ראויים לישוע. הוא מושיע אותנו. אם נסתכל נאמר על הדור שלנו, הדור שלנו באמת הוא מלא בזכויות. הדור שלנו עבר את השואה ומלחמות ועניינים. כל מה שעברנו ובאמת סבלנו סבל רב, לא רק בגלל הסבל שהעם שלנו סבל במאה השנים האחרונות ואלפיים שנות גלות, מגיע לנו כבר להיגאל, כי עד לחננה כי בא מועד. אבל בוא רגע, נעזוב רגע את הצד הזה שבגלל הסבל מגיע לנו להיגאל. זה באמת סבל. אומר, בוא נסתכל באופן חיצוני על המציאות. לא כל אדם שומר תורה, שומר שבת, שומר כשרות, שומר... אנשים לא מקפידים, לא קשורים, לא מכירים. נסתכל, נעשה סטטיסטיקה על עם ישראל. מתוך 13 מיליון יהודים, כמה אנשים שומרי תורה ושומרי שבת ועומדי תורה? מעט מאוד יחסית. אולי 2-3 מיליון מכירים את היהדות בכלל. רוב רובו של העם רחוק מהיהדות. אז אם הייתי הולך לפי הדין, לפי החשבון, הייתי אומר, למין עם כזה שרוב רובו נטש את הדת ועזב את הדת, מגיע לו להיגאל? מגיע לו? מה אתם אומרים? אם לא ניקח את החשבון של הסבל. הייתי אומר, לא, לא מגיע, שקודם יחזרו בתשובה, אחרי הגענו. אבל הקדוש ברוך הוא לא כך. הוא מיטיב איתנו, הוא גואל אותנו, קיבוץ גלויות, בניין ארץ ישראל, מדינת ישראל. למרות שאנחנו לא נראים כל כך טוב מבחינה דתית, מבחינה יהודית, מבחינה זו. למה? כי הוא הולך במידה הזאת, מידה שלפני משורת הדין. זה מובן. זה לא רק תפילתו של הבורא, זה גם תפילה שלנו. כן, התפילה שלנו להתייחס אל האנשים הרחוקים ולקרב אותם. כן, לא רק להתייחס אל האנשים הקרובים, אלא שיתנהג איתם באהבה, במידת הרחמים. זה מה שהוא אומר. על כן נקרא בית המקדש העתיד, דיינו שיבנה בעזרת השם, בית תפילתי לגבי הקדוש ברוך הוא. שלעתיד לבוא המידה הזאת, שהיא המידה של הרחמים והאהבה, היא תשלוט בכיפה. ושם זה יתגלה גם בבית מקדש של מטה, וגם בבית מקדש של מעלה, בבית מקדש של מעלה, שם הקדוש ברוך הוא מתפלל. וזו הייתה תכלית החיזיון הגדול, שהוא קרוב לנבואה שראה רבי ישמעאל בן אלישע לפני ולפני. אני רוצה קצת להתייחס לדבר הזה, אבל השעה היא כבר מאוחרת, ועל המפגש הנפלא הזה לרבי אלישע, כן, בקודש הקודשים, לפני ולפנים, רבי ישמעאל בן אלישע, סליחה. אנחנו נלמד אם רוצה השם בשיעור הבא. Thank you.